השבוע במזרח התיכון, שלום לכם, אני בוריס, והיום אנחנו מדברים על אישה מיוחדת מאוד וחזקה מאוד, עם אישה מיוחדת מאוד וחזקה מאוד. שלום לך, מור שפירה.
שלום, שלום.
מי שלא מכיר את מור שפירה, היא מרצה מורה לערבית. איפה את היום, באיזה אכסניה אקדמית? אוניברסיטת בר אילן ואוניברסיטת חיפה?
אוניברסיטת בר אילן ו...
התארחה מספר פעמים אצלנו בהסכת הצנוע שלנו, היא גם כותבת בנושאי טורקיה בידיעון של ירון, אשת רב פעלים, ואנחנו היום הולכים לדבר על, אני חושב שאומרים שזה האישה החזקה במזרח התיכון, יכול להיות?
בהחלט.
בין
יש הרבה
החזקות.
נשים חזקות, זה מוזר להגיד אישה ומזרח תיכון וחזקה, הכל במשפט אחד, אבל כן, היא לא האישה היחידה, אבל היא לחלוטין עומדת בראש.
אז ככה, אז אנחנו מדברים על אישה שקוראים לה שייחה מוזה, ואני חייב להגיד שברגע שאני שמעתי את השם, אני אמרתי שייחה, אוקיי, בראש שלי הופיעה תמונה של אישה מבוגרת כזאת, מכופפת, לבושה בשחורים ומקומטת. ואז אני פותח גוגל תמונות, בדיוק הפוך. שזה זה. אז בוא תגידי לנו מי זאת שייחה מוזה, למה היא כל כך חזקה, ושנייה לפני זה, אם אני עם ערבית שלי מספיק טובה, אז מוזה זה בננה, זה מה...
כן, מאוזה בספרותית, מוזה במדוברת, מוזה זה בננה, ועל זה צוחקים עליה לפעמים. אם היית עכשיו פותח את ה... אם היית כותב שייחה מוזה בערבית, אז סביר להניח שגם היו קופצות לך קריקטורות.
טוב, אז בוא נשים קריקטורות בצד, מה הסיפור של האישה הזאת? מה היא, מאיפה היא מגיעה ומה היא עושה?
אז קודם כל הסיפור שלה היא באמת, זה סיפור של אישה מאוד מאוד חזקה, החזקה ביותר בקטר. שנמצאת במפרץ הפרסי או במפרץ הערבי, תלוי מי אומר את זה. זאת אמו של אמיר קטר היום, תמים בן חמד אל ת'אני, והוא בנה השני מתוך שבעה, כן? ואם תסתכלו בתמונות, כמו שאמר לכם בוריס, אתם תראו שזאת מדובר באישה מאוד מאוד צעירה, שהתחתנה בגיל מאוד צעיר, בגיל 18, ו... התחתנה עם לא אחר מאשר אמיר קטר לשעבר, חמד בן חליפה, אל ת'אני, אביו של אמיר קטר של היום. אז זה לא רק הסיפור של האישה הכי חזקה, זה לא רק עניין של כסף וכוח, וגם על אמביציה, אמביציה אדירה באמת של האישה הזאת, שכבר מגיל צעיר, ממש, מיד אספר לכם, היא שברה תקרות זכוכית וטשטשה את ההבדלים בין מה שנקרא מדינות המערב למדינות ערב, ובאמת הוכיחה שמאחורי המדינה העשירה בעולם היום, שזו קטר, עומדת באמת אישה חזקה לא פחות. אבל הדמות שלה היא גם דמות מאוד מאוד מורכבת, במיוחד בצמרת העולם הערבי. היא דמות שנעה בין, בוא נגיד, אלו שרואים בה זו שמושכת בחוטי השלטון במפרץ, משפיעה על השקעות ההון, ואשת אופנה, היא אייקון אופנה עולמי. לבין אלו שרואים בה לא פחות מאשר את השטן בהתגלמותו, כמו שאני קוראת את זה, The Devil Wears Prada. זה ממש, זה ממש היא.
למה זה? כי היא אישה מנסה לקבל יותר מדי כוח, או שהמעשים שלה
היא
בפני
בולטת,
עצמה הם לא טובים?
היא בולטת, אין בה שום, זאת אומרת, היא משחקת על הגבול הזה שבין לא להרגיז יותר את המסורתיות המוסלמית של האסלאם, ומצד שני היא באה ואומרת, אני אישה חזקה, ויש לי דעה, ויש לי קול, ואני אשמיע אותו. אז לא רק אשמיע אותו, אני גם אדאג שאנשים ישמעו אותו, וכשהיא מגיעה למקום מסוים, אי אפשר להתעלם ממנה. אם תסתכלו על התמונות שלה, היא מגיעה בדרך כלל בחליפות יוקרה, בדרך כלל בצבע תואם, היא לא שוכחת לשים את החיג'אב, אבל חיג'אב שמבצבץ מתוכו שיער, מאוד מטופח ומאוד יפה, פנים מאוד יפות, מאוד צעירות לגילה, היא בת 64 היום, והיא ממש לא נראית. אני בהתחלה כשלמדתי עליה, הייתי בטוחה שזאת אשתו של אמיר קטר, ולא אימא שלו, בטח לא כזו שמרחמה יצאו שבעה ילדים. אז היא מאוד מעניינת, היא מאוד מעניינת
אפרופו
במיוחד.
צבעוניות, הייתה פעם, עד לא מזמן, אישה חזקה אחרת, מלכת אנגליה, שגם הקפידה מאוד ללבוש דברים נורא צבעוניים, ואחת התמונות הראשונות שקופצות בחיפוש גוגל זה שתי הנשים האלה עומדות בלבוש סטן בוהק צבעוני, זה תמונות מאוד יפות באמת.
היא גם נפגשה עם האפיפיור, מה שמעניין
זה
זה
לא
ש...
ידעתי.
כן, מה
גם
שמעניין
האפיפיור
זה...
לובש שמלות יפות.
בהחלט. האמת, מה שמעניין, אם לוקחים את הדמות הזאת וככה מנסים לפרוץ רגע מגבולות השיח הזה, האישה והכוח, אפשר לקחת, לעשות מזה היופי של עבודה או מחקר על מודרנה אל מול מסורתיות במפרץ, כי היום אנחנו רואים שמדינות המפרץ הן כבר לא כמה שהן ידועות בתור מדינות שמרניות, אבל אתה רואה שמדי פעם יש את המרפקים האלה. שככה לאט לאט מגמישים את השמרנות הזאת ומנסים ככה לתת לה, כאילו לקרוץ למערב או לקרוץ למודרנה ולהגיד אנחנו גם יכולים, אבל אנחנו עדיין שומרים על מסגרת של אסלאם שמרני וכללים מגבילים כאלה ואחרים. אז הנושא הזה שלה, כאילו בכלל הדמות שלה, היא כאשת מנהיג בעולם הערבי, שדרך אגב הייתה מגיעה המון, גם האחרונה, כנציגה של המדינה בגפה, מה שנקרא. היא לא הגיעה יחד עם בעלה, חמד בן חליפה אל תאני, היא הייתה מגיעה לבד, וזה העביר מסר, אין מה לעשות. אנשים לא אהבו את זה בהתחלה, אנשים, היא זכתה להמון ביקורות, גם בתוך מדינתה, אמנם בקטנה, אבל בעיקר בחו"ל, בעיקר במדינות כמו מצרים, ששם ממש קוראים לה השטן
תראה, זה גם
בעיר. כן.
בתקופה שהשכנה של קטאר, סעודיה, רק לפני כמה 10 שנים, אולי פחות אפילו, הותירה לנשים לנהוג.
כן, אבל אתה יודע, זה טיפ אוף די אייסברג. זה לא משהו שעכשיו אתה אומר, הנה, נו, נתתי לכם לנהוג, אז תסתמו את הפה.
לא, לא, זה מה שאני אומר,
בדיוק.
אני מתאר לעצמי כמה זה מרגיז את השכנים.
כן, כן, תראה, זאת אישה שבאמת מגיל צעיר מאוד קבעה עוד ועוד תקדימים, טשטשה שוב ושוב את ההבדלים האלה, גם בין מדינות המערב למדינות ערב, והיא קו תפר אנושי, אני קוראת לזה. אני רוצה אבל לספר לך עליה קצת יותר. כי מי שלא מכיר אותה, לא מבין איך יכול להיות שאישה במזרח התיכון זוכה לעדנה כזו, ובכלל ניתנת לה אפשרות להפוך להיות אישה חזקה. היא לא בצל של אף אחד, ואם כבר אנשים בצל שלה. אז באמת, שייח' חמוזה, מה שנקרא, ציפסה לצמרת, דווקא בזכות, דרך אגב, סכסוך ארוך שנים, באצולה הקטרית נקרא לזה ככה,
רגע, זהו,
כי
עוד לפני שהיא טיפסה לצמרת, היא בעצמה מגיעה מאיזה משפחה מיוחסת?
בדיוק, בדיוק, בגלל זה אני רוצה,
אוקיי.
על זה אני מתחילה לדבר. אז במשך שנים, באמת, אבא שלה, נאסר אל מוסניד, כי השם המלא שלה זה מוזה בנט מוסניד, סליחה, בנט נאסר אל מוסניד, הוא היה, מה שמעניין, שהוא היה אחד המתנגדים, הבולטים, הוא היה אופוזיציונר של שליט קטר, שהיה אז חליפה בן חמד, והוא שאף לתפוס את השלטון, ובן חמד לא אהב את זה, שיש מישהו בתוך המדינה שמערער על ההגמוניה שלו, ומישהו שבא ואומר לו, הלו, הלו, את כל הכסף שיש לך, תחלק בצורה שווה. העם לא רואה את הכסף שמגיע לו, ואתה לוקח מה שנקרא 70% אליכם ומשאיר 30% לאוכלוסייה ענייה בעיקרה. והוא לא אהב את זה כמובן, והגלה את משפחת אל מוסניד, כמובן את האב נאצר ואת הבת בין היתר מוזה, שייח' מוזה, הגלה אותם מקטר לקווייט, זה היה ב-64, אני לא טועה, מוזה הייתה אז בת 5. 13 שנה הם חיים שם, מוזה גדלה להיות נערה יפיפייה בת 18, ואז ב-1977, מחליטים השניים, מה שנקרא, שהגיעו מים עד נפש, ושאולי הגיע הזמן לנהוג בבגרות, בואו נעשה סולחה. ומה שקורה, הם מחליטים ליישב את הסכסוך הזה באמצעות קשרי נישואים, זה לא משהו שחדש.
לא, מה, אבל זה כמו בימי מוחמד, בימי השביעית.
נכון מאוד. אז זה מה שעשו, חיתנו את השניים, הבטיחו לנאסר, אמרו לו, אתה יותר לא תתנגד למשטר, ובתנאי, ובתמורה לכך, אנחנו מכניסים את הבת שלך לתוך האצולה הקטרית. יותר מזה לא יכול להיות.
אני חשבתי, את עכשיו הולכת לספר לי סיפור כזה של רומאו ויוליה, של משפחות יריבות ואהבה שניצחה, לא, פה זה שיקול קר.
שיקול קר מאוד ומעניין מאוד, נשמע בהמשך שגברת מוזה היא לא פריירית, סליחה על הניסוח האקדמי, מה שנקרא, אבל היא יודעת יפה מאוד לפרוע את השטר שניתן לה. מיד תופתע משם הדברים שאני אספר לך. הדבר הראשון, מחתנים אותה עם חמד בן חליפה, שהיה אז יורש העצר הקטרי, לא מה שנקרא העיפרון הכי מחודד בקלמר, אפשר גם להסתכל עליו, הוא לעומתה, הוא נראה באמת כמו איזה, אתה יודע, היפה והחיה, הם נראים ממש כמו אנשים היפה והחיה, ואלה לא היו נישואים שהייתה אמורה להיות להם איזושהי משמעות מיוחדת. למי שלא יודע, מוזה היא הייתה אשתו השנייה מתוך שלוש נשים של חמד בן חליפה בזמנו, אז היא כבר מגיעה, היא כאילו מתחילה את החיים שלה במינוס. זאת אומרת, היא לא האישה הראשונה, ודרך אגב, הילד שנולד להם, אחד מתוך שבעה, תמים בן חמד אל ת'אני, שעכשיו מכהן כאמיר קטר, היה גם הילד השני שלה. זאת אומרת, הילד הבכור שלה הוא לא זה שקיבל את מה שנקרא את האמירות.
אוקיי.
לא זכה לעמוד בראש האמירות, גם מסיבות מסוימות, שבדרך כלל הרבה אנשים לא יודעים אותם. אבל שוב, מוזה לא שכחה שהגלו, לא שכחה מאיפה היא באה, היו לה הרבה מאוד יכולות ושאיפות ותוכניות, והיא ממש, מה שנקרא, לא התכוונה להיות האישה השנייה של חמד, ומה שנקרא, כיוונה להיות האישה הראשונה של קטר. ועם זה אנחנו מתחילים. זאת אישה, דרך אגב, שאמרו עליה שני דברים שאני מאוד אוהבת לצטט בהרצאות שלי. שני דברים. הראשון, אמרו שזאת האישה היחידה שמתפקדת כשליטה בפועל של מדינה ערבית. זאת חתיכת אמירה. אין היום מדינה
באמת?
נוספת, אולי למעט סוריה, וגם אז פה אני נורא נורא נזהרת, כי אומרים את זה על אסמה, אסמה אל אסד. גם אפשר לעשות דרך אגב עבודה מאוד יפה, הייתי שמחה אם אחד הסטודנטים שלי היה עושה עבודה כזאת, משווה בין שתי הנושאים האלה, על רקע המציאות הגיאופוליטית של אותן מדינות. אז אמרו עליה שהיא באמת האישה היחידה שמתפקדת כשליטה בפועל של מדינה ערבית, ודבר נוסף, שהיא האישה היחידה שביצעה שתי הפיכות, מבלי לעשות שימוש בחייל אחד. זה מאוד סקרן אותי כשקראתי את המשפט הזה.
אוקיי.
אמרתי, אני חייבת להכיר את הבחורה הזאת. ממש, זה לא יכול להישאר ככה. אז מי זאת ומאיפה היא נולדה ביישוב בקטר, שנקרא חור, שהוא באמת חור, למי שמכיר את קטר, הוא באמת בקצה של חצי האי. היא ילדה שבעה ילדים, השלימה תואר ראשון במדעי החברה. ממש עבדה מאחורי הקלעים, הייתה אם ורעיה למופת, ולפי מה שאומרים עליה, היא פעלה כל הזמן הזה כדי לקדם את עצמה לעבר השלטון, או מה שנקרא, לנקום את חלומות השלטון של אביה. והדבר הראשון, המשימה הראשונה, אמרנו שהיו שתי הפיכות, ההפיכה הראשונה שהיא עשתה, נבעה מתוך משימה הראשונה שהיא שמה לה למטרה, והיה להביא את חמד בעלה לשלטון, במקום אביו. על איך עושים את זה, איך גורמים להדחה של אמיר מכהן, שאין לו שום בעיות בריאות, והוא צלול בדעתו.
זה במקום? זה לא לחכות בצד בשקט עד
בדיוק,
שהוא...
זה לא לחכות בתור עד שהוא, מה שנקרא,
הם
ימות.
במזימות.
כן, 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 זה לחלוטין the young and the restless. אז מה שהיא עשתה זה שהיא... חיכתה לזה שאמיר קטר, תושה חליפה, חליפה בן חמד אל תאני, יצא איזה חופשה באירופה, חופשה שהייתה, שוב, עניין של סקורת, של שליטי המפרץ, שמנסים מה שנקרא להתקרר באירופה קצת, מהקיץ החם במפרץ, ואחרי, מיד אחרי שהטלוויזיה הקטרית שידרה את טקס הפרידה שלה ממעל תעופה, אז... היא הורתה, היא אמרה לבעלה, הכינה אותו מראש, והוא במצוותה לקח את מפקד הצבא, הורה לעצור 36 מקורבים ביותר לאב, לזה שטס עכשיו,
באיזה
וכך עשו...
סמכות?
כי הוא עכשיו זה שנמצא, הוא השליט בפועל, הוא מה שנקרא
אוקיי,
הממלא
אוקיי.
מקום, אוקיי? הוא תפס את השלטון. זה כמו שלמשל, סתם דוגמה, עכשיו ראש הממשלה ייסה לחול, ימנה ממלא מקום בארץ, והממלא מקום הזה ידיח את כל מי שהוא רק יכול לתפוס את השלטון בכוח. זה בדיוק מה שהם עשו. אז הוא עצר את המקורבים ביותר, תפס את השלטון, והאב נותר באירופה. הופתר לחלוטין, זו הייתה מבוכה לא פשוטה ולא נעימה. אבל הוא לא חזר לקטר, ורק אחרי איזה 10 שנים הם עשו סולחה, והוא חזר לקטר, והבין שכך מוטב לו. אם הוא לא רוצה להישאר בגלות, או מה שנקרא...
עכשיו תגידי לי,
כן.
בכל זאת כשתופסים שלטון זה לא בדיוק בחירות דמוקרטיות, אבל שליט, הוא קשה לו מאוד להיות בלי איזו לגיטימציה פנימית מהעם שלו. העם
נכון?
קיבל את ה...
העם לא יכולה להתנגד, האופוזיציה בקטאר היא מאוד מאוד חלשה. אל תשכח שרק
כן.
ב-2021 היו בכלל בחירות לפרלמנט, לא היה בכלל אופציה של בחירות. השושלת עוברת מאב לבן, והעם,
וזהו.
כן, העם, אל תשכח שזה עם שמקבל את מה שהוא רוצה, לא חסר לו משהו. זה 300,000 תושבים יש בקטאר, שתושבי המדינה, שהם אזרחים לכל דבר, וכל השאר, עוד איזה 2 מיליון, אם אני לא טועה, 2.6, משהו כזה, הם אזרחים זרים. סליחה, עובדים זרים, אוקיי?
כן, כן,
הם לא
כן.
אזרחי המדינה, זה פחות או יותר גם מה שיש באיחוד האמירויות, אוקיי? וזאת הסיבה שדרך אגב שזאת המדינה היום הכי עשירה בעולם, כי את כל ההון שלה היא מחלקת למספר מועט מאוד של תושבים, שהם אזרחי המדינה. אז אתה יודע, אז הכסף, אז כל אחד מקבל נתח רב יותר מההון.
מהעוגה
מההון
שהיא
המקומי,
ממילא לוקחת.
בדיוק, ולכן היא המדינה היום הכי עשירה בעולם, זה לא שהרי יש כאלה שיגידו, רגע, אבל גם לסעודיה ולאמירויות יש גז ויש נפט, אז למה וכווית יש לה גם נפט, אז
אוקיי,
למה
טוב,
דווקא
אז
קטר?
בוא, עכשיו זה
כן,
כסף, זה משעמם. בואי נחזור
בדיוק,
לתככים שלנו.
קדימה.
אז היא
אז הוא תופס
עוזרת
את השלטון,
לבעלה, היא
בדיוק, היא
עוזרת
עוזרת
לבעלה
לבעלה,
להיפטר מאבא.
יפה מאוד, היא תופסת את השלטון. והיא בעיקר עכשיו, ברגע שהיא תפסה את השלטון, היא מתחילה, מה שנקרא, להראות את כוחה האמיתי. היא עומדת מאחורי רפורמות במערכת החינוך. היא אחראית, דרך אגב, בין השאר להקמת עיר החינוך, אל-מדינה אל-תעלימיה. זה משהו פורץ דרך שהלוואי, בחלומות הכי 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 מתוקים שלי, הייתי מאחלת את זה למדינתנו האהובה ישראל, שתהיה לנו עיר שלמה שיש בה את מיטב האוניברסיטאות. זאת אומרת, מה שהיא עשתה זה היא לקחה,
יש לנו את
בנתה,
רחובות, עיר המדע ותרבות, ככה היא קוראת לעצמה.
אוקיי, זה נפלא, זה עדיין, עם כל הכבוד לרחובות, היא בנתה עיר שלמה, מאפס, אפשר אפילו לגלגל את זה, אפשר באמת שזה מראות מאוד מאוד סוריאליסטיים בראייתנו פה בארץ שלנו, יש שם סניפים של מיטב האוניברסיטאות, ייל וג'ורג'טאון ואוקספורד, הכל הכל נמצא שם. ולמה? כי היא גילתה. זאת אומרת, המציאות בקטר, למי שלא יודע, זה שנשים, אחרי שהן מסיימות את הלימודים ורוצות לרכוש השכלה גבוהה, הן חייבות לנסוע לחו"ל בשביל זה. כי אין אוניברסיטאות טובות בקטר, חוץ מאוניברסיטת חמד בן חליפה, שזה נחמד. אבל בכל זאת, רוב הסטודנטים בקטאר הם גברים, ונשים גם, אבל בעיקר גברים, ונשים שרוצות לזכות בהשכלה איכותית יותר, מוצאות את עצמן בחו"ל. אממה, הן לא יכולות לנסוע לבד, אין להן אופציה של דרכון, וחלקן צריכות להתלוות, כאילו צריך להיות מלווה אליהן אפוטרופוס, זה יכול להיות הדוד, האח, האבא, you name it. וזה מגביל מאוד, אבל בשלב מתפשרות על חינוך פחות טוב, ונשארות בקטר, כי אין להן איך לצאת מהמדינה. ולכן החינוך שהן זוכות לו, הוא חינוך סביר. הוא לא מהטופ של הטופ שאירופה, או מדינות אחרות, או אמריקה יכולים להציע להן. אז מה שקרה זה שהיא אמרה, אם אנחנו לא יכולות לנסוע, ולרכוש את החינוך, החינוך יבוא אלינו. אז היא ממש הקימה עיר חינוך, דרך אגב, מישל אובמה סוגדת פחות או יותר לשייח' חמוזה, באמת, הבחורה הזאת נבחרה באמת לאחת הנשים החזקות מאוד, גם במגזין פורבס, וגם נחשבת לשליחה מיוחדת של אונסקו בנושא חינוך יסודי וגבוה. היא יושב ראש הקרן הקטרית, דרך אגב, לפיתוח החינוך, המדע והקהילה, ואת כל מה שקשור בחינוך, היא כמו איזה נציגה של יוניסף, אתה כל פעם רואה אותה מצטלמת עם ילדים בכפרים שלוחי אל, באפריקה ובמקומות עניים בעולם, ועוזרת להם לרכוש חינוך ומלגות, ופתחת קרנות
דרך אגב,
מיוחדות.
אני
כן.
רוצה לשים פה איזה כוכבית, כי למשל, אם אני לא טועה, ילנה צ'אושסקו, אשתו של הרודן הרומני, גם הייתה יושבת ראש בוועדת החינוך והאקדמיה למדעים של רומניה, אבל היא לא עשתה שם כלום. אז כאילו, מה שאני רוצה להגיד
כן.
למאזינים בעיקר, זה שהתואר זה יפה, אבל מה שיותר יפה זה מה שאת מתארת שהיא ממש עושה בפועל
היא
למען
באמת
החינוך.
עושה, היא באמת עושה, שוב, לא הייתי בקטאר, אבל היא באמת עושה, אתה ממש רואה את השיפור, אתה רואה שכמות הסטודנטיות שמסיימות לימודים גם בקטאר וגם מחוץ לה, הוא הגבוה ביותר היום באירופה ובמזרח, במזרח התיכון. קטאר עומדת כיום בראש הזכאיות לתואר בין אנשים.
בין הנשים האזרחיות, לא
בדיוק.
הדוקטור.
לא, אזרחיות, בוודאי. היא גם הקימה, היא הקימה את ערוץ אל-ג'זירה לילדים. זה לא כולם יודעים, אבל יש גם ערוץ אל-ג'זירה לילדים, שזה, דרך אגב, אחד הדברים, אחת הסיבות שהמצרים מאוד מאוד לא אוהבים אותה, ערוץ אל-ג'זירה, או כמו שהם קוראים לזה, ערוץ אל-חנזירה, החזירה. הוא זה שדחף את האף שלו לענייניה הפנימיים של מדינה אחרת, במקרה הזה מצרים, ולכן מאשימים את קטאר, במיוחד דרך ערוץ אל-ג'זירה,
באוויר והרקעה.
בכל האביב הערבי, בדיוק, בכל מה שקרה, בכל ההפיכות שחלו בהם, בכל השלהוב של ההמון שם בכיכר תחריר, והמפולת שאליה נקלעה המדינה, ועד היום, דרך אגב, עם כל הכבוד לסיסי, נאבקת גם בריבוי אוכלוסין וגם במצב כלכלי מאוד 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 לא פשוט. גם בעיות של לחם ובעיות של מזון ובעיות של כיתה ובעיות של כספיות, אבטלה מאוד גדולה, בעיות של מים. עכשיו עם כל סד הנהדה, כל סכר הנהדה, התחייה ששוב פעם מאיים
תגידי לי עכשיו,
לייבש את מצרים, כן.
בואי שנייה נחזור מצרים, כבודה במקומה מונח, אבל בכל זאת
כן.
התכנסנו פה בשביל השעה הזאת. תגידי לי איך, אוקיי, אז היא תפסה שלטון, בעלה תפסה שלטון, בעלה לפחות סיים את הכהונה שלו כדרך הטבע, או שגם הודח?
אהבתי, אהבתי מאוד את מה שאמרת עכשיו. המשימה השנייה זה בגלל שהמשימה השנייה, או מה שאני קוראת לזה, המזימה השנייה של מוזה, קרתה בכמה חודשים אחר כך. לא, ב-2003, 2003, היא גרמה לבעלה, חמד בן חליפה אל תאני, שסבל דרך אגב מבעיית כליות קשה. יש כאלה שאפילו, דרך אגב, יש כאלה שאומרים שהיא תרמה לו כליה, ולכן הוא חייב לה את חייו. הוא תמיד אמר
עכשיו
שהיא...
תגידי שהיא הרעילה אותו, כן, פה בסיפור הזה אני כבר לא אתפלא.
תראה, אז אתה צופה בהמון סרטים, זה נחמד, אבל זה לא מה שקרה, למרות שאין לי מושג, שוב, אני לא הייתי שם, אבל אתה יודע מה, בוא נסכים שאין לי מושג
אוקיי.
באיך זה
לא,
קרה.
היא תרמה
אומרים,
לו כליה, זה יותר יפה,
כן, היא
בסדר.
תרמה לו כליה, ואומרים שהיא צעדה אותו במיטתו, ויש גם תמונות שלו, חולה ככה במיטה, והיא מלטפת את שערו, ו... זה הגיע למצב כזה שהיא אומרת לו, תקשיב, אתה לא, זה כבר לא זה, אתה לא כשיר, אתה צריך להעביר את השלטון. והוא, אבל כן, אבל אני חי. אף פעם לא קרה שאדם חי, צלול בדעתו, מוותר על שלטון, מה שנקרא, בעודו בחיים. היא דיברה איתו, אני מנסה לנחש מה היא בטח אמרה לו, אבל עזור לי לעזור לך, מה שנקרא. היא ידועה בתור אחת ששמה רעיונות מאוד מוצלחים בראשם של אחרים, וגורמת להם להבין שזה היה רעיון שלהם. הוא אמר עליה פעם שהיא האדם, היועץ הכי קרוב לו, היועץ הפוליטי הכי קרוב לו, אשת סודו. ומה שמעניין זה שלא הבן הבכור ג'אסם, שהוא היה אמור להיות יורש העצר, הוא לא זה שקיבל את התפקיד. אומרים שהוא ויתר על התפקיד במהלך שעד היום לא יודעים להסביר אותו, וככה עלה לשלטון הבן השני, תמים, תמים בן חמד אל תאני, זה אמיר קטר של היום. הוא הוכרז כיורש העצר ב-2003.
ואבא עדיין חי?
בוודאי, הוא עדיין חי.
בפנסיה.
ראו אותו במונדיאל האחרון, כשהוא ומוזה הניפו את דגלי קטר וגם מרוקו. קטר, דרך אגב, אומרים שזכתה בעדנה הזאת של לארח את המונדיאל ב-2022 בקטאר, בזכותה. זאת אומרת, זה המון פגישות שהיא ערכה עם נשיא ההתאחדות, התאחדות וופא, ויש כאלה, אלה שלא אוהבים אותה, יגידו שהיא סיפקה טובות הנאה, ושילמה
פגישות
שוחד,
ועסקים של כסף.
בוודאי, שקים של כסף, או אולי אפילו טובות מיניות, שככה הרבה אנשים נורא נורא מקטינים אותה ואומרים שהיא בטח סיפקה מין,
עזבי, לא, אני
קוראה
לא רוצה
לזה.
לשמוע. לא, זה באמת צהוב, אני...
אני יודע
לא,
שזה צהוב, אבל
את
זה
יודעת מה?
נחמד.
מילא הם היו אומרים, היא הביאה לו קרון של בחורות שזה איזה דבר אחד, אבל שהיא זה נראה לי כבר לא רציני.
תראה, תיכנס ל... אם היית עכשיו מעבירה את ההרצאה הזאת בלייב, הייתי מראה לך סרטונים הומוריסטיים ומאוד מאוד מאוד משפילים של ה... של מיטב מאנשי האומנות והתרבות והסאטירה המצרית שיורדים עליה, ששרים עליה שירי גנאי, שאומרים שהיא ביצעה ניתוחים פלסטיים ולכן היא נראית כמו שהיא נראית, וממש, זה להגיע ממש לקטנות. אבל זאת אישה שתמיד אמרה משהו בסגנון לאתה סמואה, כן, המדינה זו אני, והיא תמיד אמרה, there is no I, there is always we. אוקיי? Okay, תמיד זה לא, אף פעם זה לא אני, זה תמיד אנחנו, וקטר צועדת, והיא תמיד תמיד עושה את זה, כי יש להזכיר למאזיננו, שמדובר באישה שיודעת את מקומה, זה שהיא אדם מאוד חזק, היא יודעת לעשות את זה חכם ונכון, בצורה אינטליגנטית, ולא להמאיס את עצמה על העולמה, אנשי הדת, ובסוף היא יודעת שהיא באה ממקום שזה מאפשר לה לעשות מה שהיא רוצה, לא אומר שלעולם חוסן. והיא יודעת שהיא צריכה להיזהר ולעשות מה שנקרא צעד אחורה, שניים קדימה. סליחה, הפוך,
כן,
צעד
הבנתי.
קדימה, שניים אחורה. והיא יודעת שהצעד הזה שלה, כל הניסיונות האלה, הם ניסיונות חסרי תקדים. ובאמת, שום שליט במדינות המפרץ לא העז כמו שהיא העזה, גם מבחינת לבוש, כאייקון תרבותי ואופנתי, וגם כאשת עסקים ומנהיגת מדינה, המדינה הכי עשירה בעולם, היא צריכה לשמור על פרופיל נמוך, והיא מבינה את זה, היא מבינה את זה שהיא בכל זאת נמצאת בעולם ערבי, ושהיא מגיעה ממנו, והיא צריכה מה שנקרא לרקוד בין הטיפות, כאילו להלך בין הטיפות, סליחה, היא צריכה לדעת לשחק את המשחק כמו שצריך, ומה שנקרא, לא...
את יודעת מה, את
לא לתת
חושבת
לזה לעלות לה.
בינך לבין עצמך, את חושבת שהיא נגיד, היא באמת מוסלמית מאמינה, או שההופעה הזאת, ההקפדה על חיג'אב ועל כללי הטקס זה רק מהפה לחוץ?
אני לא מכירה אותה אישית. אני יכולה להאמין שברגע שהיא מעזה, אז זה לא בהכרח אומר שהיא נגד. הדת היא לא
לא,
בהכרח...
למה אני שואל? נגיד אמין ארדואן, אשתו של רג'יפ
כן,
ארדואן, כן?
נכון, כן.
זה נראה, היא גם אישה בולטת וגם זה, אבל זה נראה כאילו היא בראש וראשונה,
אשתו
כשאני
של...
מסתכל, גם אשתו של, אבל גם זה נראה כאילו היא אישה דתית אדוקה. זה,
נכון,
לא
היא
יודע,
אישה
אני
דתית
מסתכל
אדוקה.
מהצד...
היא לא אישה דתית אדוקה, היא אישה דתית. היא יודעת שהיא מחויבת, היא לא יכולה עכשיו ללכת בג'ינס ומכנסיים רגילים, נקרא לזה ככה,
אוקיי,
אלא אם כן זה איזושהי
כן.
חליפה, והיא נפגשת עכשיו עם מישהו, אבל היא יודעת שהיא לא יכולה לבצע מהלכים מרחיקי לכת לבד, בלי שיהיה לה את הגב של האנשים שבסוף, שהיא צריכה בסוף מה שנקרא את עיקרם, שהיא חפצה בעיקרם. בסוף היא אישה. היא אישה במזרח התיכון, וזה עניין
כן.
משמעותי, אוקיי? היא גם הגברת, אמנם היא, היא אפילו לא הגברת הראשונה, והיא מאוד פילנטרופית והכל וזה, אבל היא יודעת טוב מאוד איך היא הגיעה לכס השלטון, אוקיי? היא לא הגיעה לבד. היא רכשה השכלה, זו בחורה מאוד אינטליגנטית, היא המציאה מה שנקרא מחדש את תפקיד האישה הראשונה בעולם הערבי, עם ערכים,
למרות
יש לה
שטכנית היא
ערכים...
לא הייתה ראשונה.
לא, בדיוק. יש לה ערכים מאוד ליברליים, היא מופיעה במה שנקרא, בביקורים רשמיים, בשמלות או חליפות, בצבעים תואמים, הזרועות שלה תמיד מכוסות, גם הרגליים. זאת אומרת, אז היא שומרת פה על המסורת, יש לה איזו אמירה מאוד יפה, היא אמרה פעם שאנשים נוטים להאמין שכדי להיות מודרני צריך להתרחק מהמורשת שלך, אבל זה לא נכון. האזרח הגלובלי גאה בתרבות ובהיסטוריה שלו, ובו בזמן פתוח לעולם. ולכן היא משלבת כל הזמן את מותגי היוקרה האירופאים האלה עם אלמנטים מהמסורת המוסלמית. היא כל הזמן מהלכת בין הטיפות. יש לה איזה משפט באנגלית שהיא אמרה, We are changing our culture from within, but at the same time we are reconnecting with our traditions. We know that modernization is happening. And yes, Qatar wants to be a modern nation, but at the same time we are reconnecting and reasserting our Arab heritage. It's important for us to grow organically, and we continuously make the conscious decision to reach that balance. אז אני חושבת שאין דבר שמסכם את זה, את הנקודה הזאת, יותר מהציטוט הזה שקראתי לכם עכשיו. היא יודעת שהיא האחר האולטימטיבי, כמו שחזל אומרים תמיד על האישה, שהיא האחר האולטימטיבי. אבל היא באה ואומרת, יש לי כוח, אני אתן אותו למדינה שלי, אבל אני אתן אותו בצורה שהיא לא באה וגורמת להם להרגיש כאילו עכשיו השתלטו עליהם, ומי זאת, מי היא חושבת את עצמה, אלא להפך. אני שומרת עליהם, אני מכבדת את המקום שממנו אני באה, היא לא באה ושוברת את כל הכלים, okay? אבל אני כן משמיעה את קולי, ומראה להם שאפשר גם אחר.
יש לי תחושה מאיך שאני שומע אותך, שאם הייתה לך אפשרות לשבת לשתות את הכוס קפה, את לוקחת את האפשרות בשתי ידיים.
ספק בכלל. בוודאי, אישה
מה היית
מרתקת.
שואלת אותה, נגיד, אומרים לך, מור, יש לך שאלה אחת לשאול את שייך המוזה, היא עונה את האמת. מה היית שואלת אותה?
מה המשימה השלישית שלה?
המזימה השלישית.
מה המזימה השלישית, כן. מה עכשיו, מה מצפה לנו? מה עוד? לא ראינו ממנו.
את יודעת מה, אולי נורמליזציה עם ישראל, מה את אומרת?
אני חושב, תראה, היא לא מתה עלינו, בלשון המעטה.
היא התבטאה, אני מניח שהיא התבטאה
בטח.
בנושא ישראל.
אם אני לא טועה בצוק איתן, שוב, אם אני לא טועה, היו כל כך הרבה מבצעים לצערי בעזה, אז אני כבר לא, הפסקתי לספור. אבל היא התבטאה פעם, היא אמרה שהיא פנתה לאום, והיא רוצה לתות, להקים ועדת חקירה, כדי לחקור את פשעי ישראל בעזה. במיוחד כשהיא נחרדת, במיוחד כשבתי ספר מתפוצצים, אוקיי? זו הסיבה שהיא גם יוצאת בגלוי נגד סעודיה, לא סעודיה, סליחה, נגד סוריה, נגד המשטר הסורי, אחרי שהיה שם, שאסד הפציץ שם בתי ספר, ומורים רבים נהרגו, תלמידים, זה ממש שבר את ליבה, בתור אשת חינוך ומי שמאמינה בחינוך. אז כן, אני חושבת שהייתי שואלת אותה, הייתי מציעה לה להיות שרת החינוך של ישראל, שתיתן את האני מאמין שלה, שתציל פה את החינוך הממלכתי. או הלא ממלכתי, לא
מעניין.
יודעת. כן, אני חושבת שאנחנו יכולים ללמוד.
את יודעת מה, אם את נפגשת אתה תקראי גם לי, אם היא תסכים, אני אשמח גם לבוא לשמוע. אבל כן, הזמן שלנו, מור, אני מאוד מאוד מודה לך. גם
תודה
המאזינים,
לך.
אני מניח, מודיעים לך מאוד. דרך אגב, אני חייב איזה, את אמרת שזה כוח שנתנו לה, וזה לא תמיד אישה מקבל כל כך כוח, זה נשמע כאילו לא נתנו לה כלום שהיא לקחה את הכל לבד, זה ממש...
בגלל זה הייתי רוצה לפגוש אותה, אין ספק.
כן, נשמעת אישה מאוד
כן.
מרתקת. טוב, אז עכשיו אני מזכיר למאזינים להשאיר לי לייקים וכוכביות וכל מה שצריך. זה גם עוזר לי, בעיקר עוזר לי, אבל זה גם קצת עוזר לכם, כי אתם מקבלים המלצות יותר טובות מכל היישומונים האלה. לא לשכוח להירשם. הידיון של ירון, כל סוף שבוע ירון ומור שמה כותבת בענייני טורקיה, אפרופו אמין ארדוגן שהזכרנו אותה. וזהו, מה אני אגיד לכם? שיהיה לנו יום טוב, שבוע מקסים, וחיים שלווים ומלאים בהשכלה טובה וחוויות טובות. ביי ביי.
ירשמו להסקט באפל מיוזיק, ספוטיפיי וכל אפליקציית פודקאסטים שאתם אוהבים. כדאי ומומלץ להירשם לרשימת התפוצה השבועית של דוקטור פרידמן, בה הוא סוקר את חדשות השבוע במזרח התיכון. חפשו השבוע במזרח התיכון בפייסבוק. נשתמע בשבוע הבא.